רוצה לדבר הערב על נושא מאוד מרכזי בתרגול שלנו, שהוא היחסות, תופעת היחסות ותופעת שחרור היחסות או אי-יחסות. כמו שאתם יודעים ואנחנו מתרגלים את זה ומזכירים את זה, הדרך שהבודה הציע, המדיטציה כאחד הכלים המרכזיים, אבל לא היחידים, והדרך היא דרך לשחרור. דיברנו על זה הרבה. וההיאחזות היא איזשהו מושג מרכזי שמשתמשים בו בתורה הבודיסטית או בדרך הבודיסטית כדי להבין למה ואיך אנחנו חווים אי נחת בחיים שלנו, סבל לסוגיו, אני אדבר על זה, ואיך אפשר לתרגל כך שהסבל הזה יפחת, וזה דרך התופעה, דרך השחרור היחסות או אי-יחסות. אבל חשוב שכשאנחנו מדברים על שחרור, חשוב שנבין יותר ספציפית איזה שחרור מדובר ואיזה שחרור לא מדובר, כי אנשים שונים יכולים להבין שחרור בדרכים שונות. כשאומרים את המילה שחרור, אז אסירים מבינים את זה, כן, להשתחרר מהכלא. כשאני אומר שחרור לבן שלי, הוא בן 12, הוא אומר, כן, שאבא כבר לא יגיד לי מה לעשות. מבחינתו הוא מקנה באחות הגדולה שלו, כי כבר אבא לא אומר לה להתקלח ולא אומר לה לנסוע לבית ספר עם כסדה, אז מבחינתו שחרור שכבר אבא לא יגיד, אבא ואמא לא יגידו מה לעשות. אז גם אנחנו מבינים שחרור בדרכים שונות, וחשוב שנבין, כי אני חושב שכל הבנה מסוימת של מה זה שחרור יכולה להוביל אותנו להסתכלות אחרת על איך התרגול יכול לעזור לי, או איזה סוג, אפילו איזה סוג של תרגול אני רוצה לתרגל. למשל, יכול להיות שיש אנשים שמבינים, שחרור כחופש לעשות כל מה שבא לי. נראה אידיאלי. יש בנו את החלק הזה שרוצה אף אחד ושום דבר לא יגידו לי מה לעשות ואיך לעשות, בא לי לעשות מה שבא לי. זה ממש הגיל של הילדים שלי, לדבר בא לי, בא לי. אז אם כך אנחנו מבינים שזה שחרור, אז זה יוביל אותנו לתרגל רק איך שבא לנו. כי אני רוצה שיהיה, בסוף אני רוצה שאני אוכל לעשות מה שבא לי, אז אני אתרגל רק איך שבא לי. אז אני אעשה רק מה שבא לי, רק דברים שבא לי לעשות אותם, ואני לא אעשה דברים שלא בא לי לעשות אותם. אז זה סוג אחד של תרגול, או סוג אחד של הבנה. סוג אחר של הבנה של מה זה שחרור, יכול להיות של לעשות, להשתחרר בשבילי, או בשביל מי שחושב ככה, זה להשתחרר מכל מה שלא נעים. זאת אומרת, אנחנו מתארים לעצמנו מציאות שבה יהיה רק את מה שנעים לנו. שחרור זה להיפטר מכל מה שלא נעים. ואם אנחנו מבינים סוג כזה, אם זאת ההבנה שלנו, זה יכול להיות שזה יוביל אותנו לתרגל כך שנרצה להרחיק מאיתנו את כל מה שלא נעים. זאת אומרת, לא לחוות יותר תחושות לא נעימות. לא לחשוב יותר מחשבות לא נעימות, לא להרגיש יותר רגשות לא נעימים, לא לפגוש יותר אנשים לא נעימים. אז יש לנו איזשהו אידיאל כזה, ולפעמים אני חושב שזה קורה גם לנו, שאנחנו מדמיינים מצב שבו אני אפגוש רק אנשים מעניינים, ואני אהיה רק במקומות יפים, ואני אחווה רק חוויות נעימות. וכמובן, זה יכול להתנות את התרגול שלנו בדרכים המסוימות האלה. והבודה דיבר דווקא, החופש שהבודה דיבר עליו הוא חופש אחר קצת. והוא דיבר על חופש מהתניות, על להיות, להמשיך לחיות ולהיות בתוך עולם שבו מופיע נעים ולא נעים, אבל אנחנו לא מותנים יותר על ידי הנעים והלא נעים. ועל פניו, כששומעים את זה בפעם הראשונה, אז או שזה נראה ג'יבריש לגמרי, מה זה, אני רוצה קצת להבהיר את זה, או שזה נשמע קצת איזה סוג של party popper, כזה מין מקלקל את השמחה. מה, זה, על זה מה שבודה מדבר, על, על זה שעדיין יהיה מחשבות לא נעימות, ועדיין יהיו רגשות לא נעימים אולי, ויהיו תחושות לא נעימות, ויהיו כאבים. אבל אם אנחנו חוקרים את זה לעומק ומנסים להבין יותר את מה שהבודה אומר, אז הוא מדבר על איזה חופש מאוד מאוד רדיקלי, על זה שאנחנו נהיה משוחררים לגמרי מההתניות שהחיים, התניות והתנאים שהחיים מביאים. החיים ימשיכו להביא תנאים, ימשיך להיות חם בקיץ וקר בחורף, ואנשים ימשיכו להגיד לנו דברים נעימים ודברים לא נעימים, והשכנים שלנו פעם יאהבו אותנו ופעם לא יאהבו אותנו. העולם ממשיך לנהוג, ואנשים יחיו ואנשים ימותו, ואנשים יכאב להם ואנשים לא יכאב להם. החיים, כולל אנחנו, נמשיך להיות, אבל אפשר להיות בתוך כל זה משוחררים מההשפעות המרעילות, מזיקות, מדכאות, מפחידות, מחרידות, שבדרך כלל אנחנו חווים כחלק מההופעה של כל אותם תנאים לא נעימים שחווינו. אז התניה הזאת היא התניה רדיקלית, ואפילו התניה של מעבר לשאלה אם אנחנו נחיה או לא, אם אני אחיה או לא. חופש הבודה מדבר עליו הוא מעבר לשאלה של חיים ומוות. הוא חופשי אפילו מהסטרס או המחשבה המפחידה של אני אמות. עד כדי כך רדיקלי, לא תלוי, החופש הזה הוא לא תלוי בחיים או במוות. אז אני חושב שמאוד מעניין לחקור את האפשרות האותי, ומעניין לראות למה הבודה התכוון מצד אחד, אבל עוד יותר חשוב לראות איך אנחנו יכולים להבין את זה ולתרגל את זה בתרגול שלנו, כי אנחנו כבר מתרגלים שהמטרה הזאת היא נמצאת אי שם בהמשך הדרך. אז אומר הבודה, ואנחנו יודעים את זה, שהחיים, חיים בגוף אנושי, בחיים האלה, חלק בלתי נפרד מהחוויה של החיים, זה חוויה של אי נחת, של חוסר סיפוק, של חוסר שביעות רצון, ואפילו שמידה כזאת או אחרת של סבל. הבודה נתן איזה שם כללי, השתמש בשם או במונח שנקרא דוקה, מילה פלית שהמשמעויות שלה זה כל מה שאמרתי כאן כרגע. זה לפעמים זה סבל, לפעמים זה חוסר שביעות רצון, לפעמים זה חוסר סיפוק, לפעמים זה אי נחת. ואנחנו יודעים שהחיים מביאים איתם מידות כאלה ואחרות של אי נחת. לחלות זה לא נעים, שמישהו קרוב לנו נפרד מאיתנו, מת זה לא נעים, שאנשים מזדקנים זה לא נעים, לפעמים לידה זה לא נעים. החיים מביאים איתם, מעצם טבע החיים מביאים איתם מידות כאלה ואחרות של סבל, של אי נחת. והבודה אומר, למרות שזה קורה בתוך החיים, למרות שאלה עובדות החיים, שאנשים נולדים, שאנשים מתבגרים, שאנשים מזדקנים, שאנשים מתים, שאנשים חולים ואנשים מתים, למרות שאלה עובדות החיים ואלה לא משתנות, החוויה האישית שלנו, החוויה הסובייקטיבית שלנו של דוקה, היא לא הכרחית. היא אמנם החוויה הרגילה, או אולי אפילו נאמר הנורמלית של כל אנשים שחיים, אבל היא לא הכרחית. ניתן לחיות את החיים האלה עם פחות ופחות דוקה, פחות ופחות סבל, פחות ופחות אי נחת, חוסר סיפוק, חוסר שביעות רצון, עד כדי הפחתה מוחלטת. וזה, והבודה אומר, זה מה שגיליתי, זה מה שחוויתי, וזה מה שאני מלמד. וכל מי שהולך בדרכו של הבודה, ונותן אמון במה שהבודה אומר, מתכוונן פחות או יותר, וכל אחד יש לו את האינטרפטציה האישית שלו, מתוך אותה הבנה שאפשר לחיות עם פחות סבל, עם פחות דוקה. אז הבודה אומר, החוויה של הדוקה היא חוויה שהיא אינהרנטית, שהיא מובנית לתוך התודעה שלא ערה. התודעה הלא ערה, והוא אמר, כל המסע הזה זה מסע כדי להיות ערים. לא ערה למה? נשאלת השאלה, למה התודעה הרגילה שלנו, למה אנחנו לא ערים? אז אומר הבודה, הוא נותן הסבר מאוד מאוד קונקרטי ופרקטי למה זה לא להיות ער, לא להיות ער לכיצד מתגבשת, כיצד מופיעה דוקה, כיצד מופיע אי נחת וסבל, ולא להיות ער לסיבה של איך זה הופיע, ולא להיות ער לאפשרות שניתן לשמוט את הסיבה לאותה דוקה. אז אם כך, אם זאת ההבנה של מהי דוקה וכיצד התודעה יכולה להתעורר, אז מאוד חשוב שנבין אם אנחנו רוצים ומאמינים שאפשר לחיות עם פחות דוקה בחיים האלה, או בכלל בלי דוקה, אז למה נולדת דוקה? איך מופיע? מה הם התנאים שבהם מופיעה החוויה של סבל, של אי נחת, של דוקה? והבודה אומר בצורה נורא ברורה, אם מסתכלים בכל פעם חוויה שיש לנו דוקה, שאנחנו חווים סבל, אי נחת, חוסר שביעות רצון, אנחנו נראה, יכול להיות שנגלה, שבבסיס של זה ישנן שתי תופעות שמאוד מתנות זו את זו, של השתוקקות והאחזות. השתוקקות זאת חוויה, קודם כל, מנטלית, זה התחושה שאני זקוק למשהו כדי שאני אהיה מאושר. החוויה הזאת היא שמשהו חסר בהתנסות שלי, משהו לא מספיק טוב, משהו לא מספיק שלם, אני זקוק למשהו, יש איזה צמה, אני זקוק למשהו שירווה את הצמה הזה, שימלא אותי, כי בלי זה אני לא בסדר. אז אנחנו מבינים באופן בסיסי את המובן השתוקקות, זו לא מילה חדשה, אבל הקונוטציות שהתרבות שלנו נותנת למילה השתוקקות, ושוב זה עניין של מילים, ולנו חשוב להבין יותר את המשמעויות מאשר את המילים, בתרבות שלנו השתוקקות זה דבר על הכיפק, איזה יופי, אם משתוקקים אז עושים, זה נראה לנו שזה המנוע לעשייה. הבודה אומר, לא חקרתם מספיק, לא חקרתם שיש מנועי עשייה שהם יותר עמוקים והם יותר מועילים מאשר השתוקקות. השתוקקות משאירה אותנו במצב של אנחנו תלויים במשהו. אנחנו לא חופשיים, אנחנו זקוקים למשהו כדי שימלא אותנו, כדי שישלים. יש לנו הרגשה שבלי אותו אובייקט שאנחנו משתוקקים אליו, בין אם זה חוויה נעימה, אוכל נעים, בן זוג, קריירה, you name it, אנחנו משתוקקים הרבה מאוד להרבה דברים. ההרגשה היא שבלי האובייקט הזה אני לא שלם, אני חסר ואני תלוי בו. אז זאת בגדול ההשתוקקות. וחשוב להבין שהשתוקקות יש לה שני פנים. מצד אחד זה להשתוקק למה שנראה לנו נעים, ומצד שני להשתוקק, לדחות מעלינו את מה שלא נעים. כל תחושה לא נעימה, ותרגלנו את זה היום, יכולה לעורר בנו, לא בהכרח, אבל כשהתודעה לא עירה, תעורר בנו איזושהי דחייה, איזשהו רצון לסלק את זה, להרחיק את זה מאיתנו, שלא נרגיש, וזאת גם כן השתוקקות. ההשתוקקות להרגיש את הנעים, לאחוז מנעים, וההשתוקקות לדחות. שניהם מעמלות באותה צורה, שניהם מתנות אותנו באותה צורה, כי אני מרגיש שאני חייב את הדבר הזה כדי שאני אשוב לשקט. אתם איתי? אתם רואים את ה... שזה אותו מנגנון, אבל הפוך? אז ההיאחזות זה השלב הבא של ההשתוקקות, היא לא מחויבת המציאות, אבל כשהתודעה לא עירה, כשאנחנו לא שמים לב, כשאנחנו לא באמת מבחינים, אז באופן כמעט אוטומטי, כשאנחנו משתוקקים למשהו, תופיע תופעה של היאחזות. זאת אומרת, אנחנו... ההיאחזות זה דבר מנטלי, זה מתחיל כמשהו מנטלי, אני מרגיש של אני חייב את זה, של אני זקוק לזה, וזה סוג של לפיתה מנטלית, אני לא יכול בלי זה, אני חייב את הדבר הזה, או אני חייב להיפטר ממשהו, אני חייב שזה לא יהיה, אני חייב לא להרגיש את זה, אל תגיד לי את זה, אל תהיה פה. אז ההיאחזות, אומר לנו הבודה, היא זאת שמייצרת את החיכוך. וזאת אמירה מאוד רדיקלית. הבודה אומר, זה לא הנעים או הלא נעים שהוא הבעיה. הבעייתיות בחיים היא לא בזה שדברים מסוימים נעימים ודברים מסוימים לא נעימים, אלא בזה שאנחנו מתנים את עצמנו, שאנחנו חייבים להחזיק בנעים או חייבים לדחות את הלא נעים. התנועה הזאת של היחזות היא זאת שמייצרת את הדוקה, את חוסר הנחת שאנחנו חווים. ואומר לנו הבודה, וזאת הזמנה בכלל, אני חושב שכדאי מאוד לאמת את הגישה הבודהיסטית, שאומרת לא לקבל שום דבר כמובן מאליו רק כי מישהו אמר אותו. הבודה אמר את זה בעצמו. לגבי השיחות שלו. אל תגידו דברים רק כי נראה לכם שאומר אותם מישהו חכם, או כי הם כתובים בכתבים עתיקים, או כי הם נאמרים בהרבה מאוד פאתוס ושכנוע וכו' וכו'. הוא אומר, תלכו ותבדקו בעצמכם. בעיניי, כששמעתי את זה, זה הוריד לי המון המון מטענים של ציניות ושל ספקנות ושל חשדנות, ואמרתי, איזה יופי, יש פה דרך שלא אומרת, אתה קודם כל אתה צריך להאמין ואז תגלה שזה נכון, אלא תבדוק בעצמך. אז אנחנו מוזמנים, אתם מוזמנים, לבדוק בעצמכם כל פעם שאתם מרגישים, שאנחנו מרגישים, בין על כרית המדיטציה או מחוץ לכרית המדיטציה, אנחנו מרגישים את החוויה הזאת של דוקה, של אי נחת, של חוסר שביעות רצון, של סבל, לבדוק האם ואיזה השתוקקות יש שמה? השתוקקות שמשהו יהיה או השתוקקות שמשהו לא יהיה? ואיזה סוג של היאחזות נוצרת שמה? איזה סוג של התניה נוצר לנו של אני חייב שהדברים יהיו ככה כתנאי לזה שאני אוכל להיות מאושר? ככל שנביא את ההבנה הזאת, את החקירה הזאת לתוך התרגול שלנו, בכל רגע שאנחנו יושבים ובכל רגע שאנחנו חווים אי נחת, יתברר לנו יותר אם הבודה צדק או לא צדק. ואם הוא צדק, לא רק זה שיתברר לנו שהוא צדק, אלא גם יהיה לנו את המפתח איך להפחית את הדוקה. כי המפתח להפחתת הדוקה היא ההרפיה מהאחזות. וזה האי-אחזות שאנחנו מדברים עליה. אז איך זה קורה במדיטציה? איך אנחנו מורידים את הנוסחה הזאת, את ההבנה הזאת ליומיום שלנו? חווינו, ישבנו היום מדיטציה, ולא מעט אנשים דיווחו שברגעים כאלה ואחרים, היום, בישיבה או בהליכה, הם חוו איזה משהו שנראה להם כמו שיעמום, או שיעמום, וואלה, משעמם, שום דבר לא קורה. אז בואו נחקור את החוויה הזאת של שיעמום, ואנשים מספרים ששיעמום זה דבר לא נעים. אנשים לא אוהבים להשתעמם. ולצערנו, לשמחתנו, אתה לא איך מסתכלים על זה, התעשיות, העולם המודרני, בנוי חברות ענק, מיליארדי דולרים נשפחים בכל רגע, as we speak, כדי לתת לאנשים מפלט משעמום זמני שהם חווים. תחשבו כמה דברים אנשים קונים, צורכים, כמה אנחנו מכורים לדברים המרצדים האלה, שכל פעם מביאים לנו מסרים ותמונות וטקסטים וזה, וכמה אנשים יוצאים לקניות ומבזבזים או מבלים, תלוי, הרבה אנשים אולי מבזבזים זה שיפוט שלי, ואני נא למחוק את זה מהפרוטוקול. כמה הרבה אנשים מבלים ומוציאים כסף רק כדי לא לחוות את השעמום הזה. אז בוא נראה מה זה שעמום, מה זה חוויה שמשעמם לי. אם אנחנו חוקרים שעמום, אז אנחנו מבינים שיש איזושהי אי הלימה בין מה שקורה בפועל לבין רעיון שמתרוצץ לי בראש על איך הדברים צריכים לקרות. יש איזה חוסר התאמה, העולם הווירטואלי שיש לי בראש צריך להיות מעניין, צריך להיות מרתק, לא בהלימה עם מה שקורה כרגע. ואם נחקור את זה במדיטציה, אז זה פחות או יותר הרעיון של השעמום, ואנחנו מבינים אותו, אבל איך זה קורה במדיטציה, ואיך זה משפיע לנו במדיטציה. באנו הנה, ואני מניח שרוב האנשים פה רוצים מידה כזאת או אחרת של שקט, רוצים יותר שקט בחיים. ומה זה שקט? שקט, באופן מובנה, זה משהו שקט. אז כשאנחנו מתבוננים בנשימה, אז יש שם שקט. אין שם, אף אחד לא אומר לנו, תתחתנו, תתגרשו, תולידו, תמותו. אין דרמות, יש נשימה, זה משהו שקט. אנחנו רוצים שקט, אבל משהו בתוכנו לא יודע לפגוש שקט, כי הוא כל כך מחור לדרמות. צריך לקרוא דברים, צריכים לרגש אותי, החיים צריכים לרגש. שאנחנו מגיבים על זה בהרבה מאוד אנטי. והאנטי הזה, הדחייה הזאת, היא החוויה של השעמום. זה לא מתאים לי. אנחנו נאחזים ברעיון שהמדיטציה צריכה להיות דבר מרגש, או שהחיים שלי צריכים להיות דבר מרגש, וכשהם לא מרגשים לרגע, כשהם פשוט שקטים, שכחנו לגמרי שרצינו שקט, ואנחנו יוצאים למלחמה נגד השעמום ונגד עצמנו, ומוכנים לעשות כמעט הכל רק כדי שלא יהיה לנו משעמם כרגע. אז תשימו לב שהבעיה בשעמום הוא לא מה שקורה, אלא היאחזות שלנו שצריך לקרות משהו אחר. אני לא אמור לשבת בשקט כרגע. אני לא אמור להיות בפקק כרגע. אני צריך להיות מעבר לפקק. אני לא אמור לחכות בתור לדואר או לרופא שיניים, אני לא יודע איפה אתם מחכים. אז שעמום מתפתח על בסיס של היאחזות. וגם תשימו לב לכאבים שהיו לכם היום, מקווה שלא הרבה ולא בכלל, אבל רוב האנשים חווים כאבים כאלה ואחרים שיושבים במדיטציה. איזה סוג? למה הכאב שהרגשנו, הכאבים שהרגשנו, היו כזה סבל? או האם הם היו סבל? יכול להיות שלא היו, ואז אין שום בעיה. כי כאבים, אין הבטחה שלא היו. כאבים וסבל זה לא אותו דבר. ומאוד חשוב להבין את ההבדל בין כאבים וסבל. וההבדל בין כאב וסבל זה, אם תרצו, נוסחה שבשבילי מאוד קלה להבין, ש כשיש התנגדות לכאב, אז זה סבל. כשמשהו בתוכי מתנגד, וזה יכול להיות פיזית, אני מתכווץ כנגד זה, או מנטלית חושב שזה לא בסדר, זה לא צריך להיות ככה, אסור שזה יהיה. פחד, אשמה, הופכים את זה לבלתי נסבל. תראו בהתנסות שלכם, מה ההבדל בין פשוט תחושות לנעימות, וכמה על זה אנחנו מוסיפים את ה זה לא צריך להיות ככה, זה ירוס אותי, הרגל שנרדמת לי היא תגרום לי לנמק, וזה לא בסדר, ואני לא מודה טוב, והסוש וזה, אני נכשלתי ואני לא שווה. אז יש שם פחד, יש שם רחמים, יש שם אשמה, מה עוד יש שם? ותראו כשאנחנו יכולים לראות את כל הדברים האלה, ויותר ולהפנות את תשומת הלב אל הפחד, אל הרחמים, אל אשמה, אל המסכנות, ופשוט להיות עם התחושה של הכאב, משהו שם משתנה. זה כבר לא סבל, זה כבר כאב, זה עדיין לא נעים, אבל זה כבר לא סבל. וזאת חקירה שכשהיא מובנת במדיטציה, כשאנחנו חווים את זה בהתנסות ישירה, משהו עמוק בתוכנו נרגע, משתחרר, או מתחיל לראות את ההתנסות שלנו בפרופורציה אחרת. אנחנו כבר מפסיקים להאשים את העולם ואת עצמנו על זה שמשהו לא בסדר, ואנחנו מבינים שיש לנו מפתח איך אנחנו יכולים דרך ההתבוננות שלנו להרפות ולשחרר שאנחנו מרגישים שמשהו מעיק מדי, כי אנחנו מגלים איך הדפוסים הלא ערים שלנו, ואין פה אשמים, זה לא שלנו וזה לא אנחנו, אבל דפוסים שלא גילינו אותם, והתניות ואמונות, איך הם מחריפים את הלא נעים והופכים אותו לדוקה. אז פעולת היחזות או הנטייה להיחז היא מאוד מאוד בסיסית בתוכנת ההפעלה שלנו. למעשה היא די אינהרנטית אם תרצו, למנגנון ההישרדות שלנו, לתוכנת ההישרדות שלנו, להיחז בנעים ולדחות את הלא נעים הוא מאוד חיוני להישרדות של המין, אבל הוא באותה מידה שהוא חיוני להישרדות של המין, הוא משאיר את הפרט בתוך המין, בתוך איזשהו מעגל של חרדה ואי שקט כמעט בסיסי, כמעט אינרנטי. והבודה באמת אומר, האי שקט הוא אינרנטי לתודעה שלא עירה. תודעה שלא באמת התעוררה והשלימה את העבודה, תחוש איזה מידה של אי שקט ומידה כזאת או אחרת של חרדה או דאגה או חוסר נחת. ואנחנו מוזמנים לראות האם אנחנו רוצים רק לשרוד או שאנחנו רוצים להיות מאושרים בתוך הדבר הזה שנקרא חיים. אז זאת הזמנה לבדיקה שלנו. אבל לפני זה אולי אנחנו יכולים לשאול את עצמנו, האם באמת רע רעיון של של ההיאחזות, האם זה באמת רע? האם אולי הבודתה, אולי יש דברים ששווה להיאחז בהם? להיאחז בהם זה אומר להתנות את זה שאנחנו זקוקים להם כדי להיות מאושרים. אז שוב, הבודה לא עושה לנו חיים קלים, הוא לא אומר תאמינו לי בעיניים עיוורות, הוא אומר תבדקו. אז תבדקו, האם באמת יש היאחזויות ששווה להיאחז בהן. ויכול להיות שכן, ויכול להיות שלא. ואז השאלה היא, אם יש משהו שאנחנו נאחזים בו, האם אנחנו ערים למחיר שאנחנו משלמים בזה שאנחנו נאחזים במשהו. יכול להיות ששווה להיאחז בתואר שאנחנו רוצים להחזיק, או בבית שאנחנו רוצים לבנות, או באוטו שאנחנו רוצים לבנות, אבל שלא נשלה את עצמנו שאין לזה מחירים. והשאלה, האם אנחנו יכולים לשלם את המחיר? והתשובה היא אינדיבידואלית. והבודה אומר, בכל פעם שבן אדם נאחז, הוא מזמין לעצמו את מלאך הדוקה, את מרה. מרה הוא בטרמינולוגיה, במיתולוגיה הבודויסטית, אותו שד, שתפקידו להשאיר אותנו בעולם האומללות ובעולם היחזות ובעולם הסבל, כי זה התענוג של מרה, זה לראות אנשים סובלים. אז הסיוט של מרה זה לראות בני אדם משתחררים. הבודה אומר, כל פעם שאתה נאחז, אתה לוחץ על הכפתור של מרה ואומר, מרה בוא, יש לך פה אוכל, יש לך פה טרף, אתה יכול להנות. אז תשימו לב שכאשר אנחנו נאחזים, אפילו ברעיון של להיות משוחררים, אנחנו מזמינים לידינו את מרה. אפילו רעיון של אני רוצה להשתחרר, אם אנחנו נאחזים בו, הוא יוביל לדוקה מסוימת. והבודה אגב אומר, אם אתם חייבים לאחז במשהו, אז תאחזו בדרך שתוביל אתכם לסוף היחזות. כי היחזות בדרך, אמנם היא לא נטולת דוקה, אבל כשאנחנו נחזים בדבר אחד, אנחנו לא יכולים לאחז בדבר אחר. אז אם אתם חייבים לאחז במשהו, תאחזו בדרך שמובילה אתכם לשחרור, כי א', לא תאחזו עוד בשום דבר אחר, אם תאחזו רק בדרך שמובילה אתכם, ובסופו של דבר, ככל שתלכו בדרך, אתם תראו שגם היחזות הזאת כואבת, ומתי שאתם תרפו ממנה, וכאשר תרפו ממנה, תראו שכבר אין סבל. אבל ההרפיה מהדרך קורית מעצמה, תוך כדי הצידה. אי אפשר להרפות ממנה לפני שאנחנו מרגישים שהשתחררנו. אז אני אומר את זה כדי להרגיע אתכם שזה בסדר להיאחז ברעיון שאני יכול להיות משוחרר, וזה בסדר לטפח דרך חיים שמובילה לשחרור, אפילו אם אנחנו מרגישים שנאחזנו בה. אנחנו כבר נלמד מתוך ההתנסות את הדרך לתרגל עם פחות פחות היאחזות בדרך. היה פעם, כשהבן הקטן שלי נולד, היה איזה סיפור, התנסות מאוד משעשעת, בהתחלה מפחידה, אבל אחרי זה משעשעת, שהראתה לי איך קורית היחזות. הבן שלנו היה בגיל חצי שנה בערך, הוא היה שוכב לו בעריסה, והיו לו טלטלים כאלה חמודים, ומדי פעם היינו פתאום שומעים, לא הרבה, אבל כל כמה ימים, פתאום צרחות, מה קורה? רצים כזה, הורים מודאגים, ואז היינו רואים שהוא פשוט ילד בן חצי שנה, הסתבך לו היד בשערות והוא מושך וזה כואב לו. ואז אתה בא ואתה מתפקע מצחוק, וכמובן בהרבה חמלה וזה אתה משחרר אותו, ואז הוא חוזר לצחוק. וזה היה אנלוגיה נורא יפה לפעולת היחזות. זה בדיוק מה שאנחנו עושים. אנחנו נאחזים במשהו. אני חייב את הדבר הזה. אני חייב להיות כל הזמן בריא. אני חייב שלא יהיו לי כאבים. אני חייב שאנשים לידי יגידו לי רק דברים טובים. ואנחנו משתוללים כשזה לא קורה, ואנחנו צועקים, הצילו, הצילו, ואנחנו לא רואים שזה האחזות שגורמת לנו לסבל, ולא הבן אדם, ולא אפילו לא המחלה, ואפילו שהם כן יכולים לגרום לאי נחת. בן אדם שחי לידינו ואומר לנו דברים שלא נעים לשמוע, גורם לנו לאי נחת. אבל סבל זה כבר תופעה אחרת. רוצים דוגמה קונקרטית? תזכרו במדיטציות שלכם היום. ותזכרו שאולי הדקות הראשונות אתם יושבים, כשאנחנו יושבים פה, דווקא די בסדר, ואחרי איזה 20 דקות זה נהיה עוד יותר בסדר. בשלב מסוים יש איזשהו שקט, ואנחנו בהירות, או שנרדמנו, הכל סבבה. ומתישהו, ככל שהזמן נוקף, מתחיל להיכנס איזשהו אי נחת. האי נחת הזה גובר ככל שעובר הזמן, ובשלב מסוים זה נהיה בלתי נסבל, עד שפתאום מופיע הדבר הזה. מה קורה לנו בשנייה שמופיע הדבר הזה? פתאום אנחנו יכולים לשבת בשקט. וואלה, קלה קלות. מוכר לכם? שברגע שמופיע הפעמון נהיה יותר קל? השמיעה של הפעמון ופתאום אנחנו יכולים לשבת בשקט. למה זה? למה בשנייה שהפעמון מצלצל, פתאום אנחנו מרגישים הרבה יותר טוב. הברכיים כבר לא מטרידות אותנו, הגב לא מטריד אותנו, אנחנו יכולים לשבת. אם אנחנו חוקרים את זה, אנחנו מגלים שמה שקורה שמה, זה שפשוט היחזות וההשתוקקות שהזמן יעבור כשהפעמון יצלצל, נעלמה. כשהופיע הפעמון, נעלמה ההשתוקקות, ופתאום אנחנו יכולים לשבת בשקט. אז זה לא הזמן היה הבעיה, זה היה התנאיה שלנו שזה כבר חייב להיגמר. אתם איתי? אתם יודעים על מה אני מדבר? אוקיי. אפשר לראות את זה כשאנחנו רוצים, משתוקקים לקפה, או לסיגריה, אם יש פה אנשים שישנו פעם, או בדרך כלל לא מדברים על זה בתובנה, כולם בריאים ולא מעשנים, אבל אנחנו מכירים את האנשים שמעשנים, או אנחנו, לא יודע, אתכם קרייבינג לשוקולד או לקפה, אנחנו משתוקקים ובפקקים ויאללה נגיע כבר, נשב, נשתה את הקפה או את התה או את השוקולד או את הגלידה. וכשאנחנו לוקחים את הביס הראשון או את השחטה הראשונה, כל המערכת נרגעת. למה היא נרגעת? ושימו לב שהרגיעה העיקרית זה כי כבר אין יותר הישתוקקות. ההשתוקקות שכל כך הלחיצה אותנו, פתאום נעלמה. והיחזות שבאה ביחד איתה. אז איך אפשר אם לדעת אם נאחזנו או לא? איך נדע אם נאחזנו או לא? והתשובה היא נורא פשוטה. בואו נבדוק את ההתנסות שלנו ונשאל את עצמנו, האם אני מותנה כרגע, האם קיימת כרגע התניה, שזה סוג של חובה מנטלית, איזה צריך כזה, שהמציאות תהיה שונה מכפי שהיא כרגע. תמיד יש לנו דעות שהמציאות, תמיד, אני חושב, לא תמיד, רוב הזמן יש לנו דעות שהמציאות יכולה להיות יותר טובה, אבל אם זאת התניה, האם זה משהו שקובל אותי, האם זה משהו שאני לא יכול לשאת יותר את עצמי או את המציאות כפי שהיא כרגע. אם אנחנו מגלים שיש את ההתניה, אז סימן שנאחזנו במשהו, סימן שאנחנו מושכים לעצמנו בשערות, אנחנו מכרנו את החופש שלנו, הנחנו אותו בידיים של אובייקט שהוא כנראה מחוץ לשליטתנו. ודרך אחרת לראות אם נאחזנו או לא, זה האם יש סוג כזה או אחר של דוקה נוכח כרגע בתודעה שלנו. האם אנחנו מרגישים איזשהו אי נחת, איזשהו חוסר סיפוק, איזשהו סוג של סבל. וזאת חקירה יומיומית שאנחנו יכולים לעשות אותה על קרית המדיטציה ומחוץ לקרית המדיטציה, שלא נחשוב שמדיטציה זה נכון רק לישיבה ורק ליחיעם ורק בסוף שבוע ורק כשיש עוד 20 אנשים. אנחנו יכולים לעשות את זה בכל רגע שאנחנו חווים שתודעתנו התכווצה סביב איזו רעיון, איזושהי דעה, איזושהי תחושה, יכולים לאחז סביב כל דבר, ואז פשוט לראות, לזהות את היחזות. וכשאנחנו מזהים את היחזות, השאלה הבאה היא, איך אפשר להרפות? כי התורה הזאת, כל הדרך הזאת, היא עשויה כדי לגלות לנו שאנחנו יכולים להרפות ממה שגורם לנו לסבל מיותר, חיכוך מיותר. אז כמה טיפים ככה לקראת סיום, ועוד נדבר על זה, נמשיך את זה מחר, לשחרור היחזות. אז קודם כל הדבר הראשון זה לזהות. אם אנחנו לא מזהים שיש היחזות, אז גם אנחנו לא יודעים את מה לשחרר. אז קודם כל לזהות ולראות את ההתניה, איפה קיימת בנו כרגע ההתניה שהמציאות או שמשהו בתוך המציאות חייב להיות כרגע שונה מכפי שהוא. אם את זה עשינו, אז בואו נחקור את הקשר בין ההתניה הזאת לבין אי הנחת שאנחנו חווים. כי הבודה אומר, הקשר הוא ברור. לא תמיד נראה אותו, אבל אחד מתנה את השני. האחיזה מתנה את אי הנחת. במסורת נוהגים להשתמש בביטויים מאוד פלסטיים, מאוד קונקרטיים, אומרים כשיש תפוח אדמה חם יוצא מהאש, אז כשהוא בהתחלה יוצא ככה מהאש, הוא נראה כזה אסיסי ומריח טוב ונורא בא לקחת אותו ולתת ביס. עד שלא נדע בהתנסות הישירה שלנו שתפוח האדמה הזה לוהט, שהוא שורף לנו, עד שלא נדע את זה, לא נרפה ממנו. ברגע שיהיה לנו ברור שהסיבה שהיד שלנו כרגע בוערת זה כי היא שורפת, היא מחזיקה תפוח אדמה לוהט, כשזה יהיה לנו ברור, ההרפאיה תהיה מיידית. לא נצטרך לחשוב, לא נצטרך להרהר, זה יהיה מיידי. אז באותה צורה, כשאנחנו עושים מדיטציה, לזהות את הקשר על ידי ניסוי וטעייה בין מה שאנחנו מחזיקים לבין אי הנחת. שיהיה לנו ברור שזה מכאיב מדי להחזיק את הרעיון הזה, להחזיק את הדעה הזאת, להחזיק את ההתניה הזאת של אני חייב ש... או זה אסור שיהיה ככה, או היא אסור שהיא תתנהג ככה, או אני חייב כרגע שהרגל לא תכאב, או אני חייב כרגע שהפעמון יצלצל, או אני חייב כרגע להיות מרוכז, או אני חייב כרגע להיות כזה או אחר. לזהות את הקשר בין זה לבין אי הנחת שאנחנו רואים. כשהקשר יהיה לנו ברור, לא אינטלקטואלית, אלא חווייתית, ההרפייה תהיה מיידית. אתם איתי? אם אנחנו הולכים צעד אחד אחורה, אז זה אומר לזהות את ההשתוקקות. לזהות את זה שבכלל יש לנו השתוקקות לזה שמשהו אחר יהיה. וכאמור, השתוקקות, יש לנו עולם מאוד מורכב כלפי השתוקקויות, כי אנחנו חושבים שהשתוקקות זה דבר נהדר. בסוף כל השתוקקות מצויה חוויה מענגת שבגללה אנחנו חיים את החיים. כך אנחנו רגילים. אנחנו רגילים שהדברים הנעימים מתחילים בזה שאנחנו משתוקקים אליהם. ויש לנו איזושהי הבנה כזאת שאם לא נשתוקק יותר, אז החיים יהפכו לאיזה סוג של פלטו. יש אנשים שזה בשבילם יותר גרוע מלמות. לחשוב שלא ישתוקקו יותר. אז חשוב לחקור ולראות האם זה כך. לראות האם באמת כל דבר נעים בחיים הוא מותנה בזה שנשתוקק אליו. ויש שיר מאוד יפה של וויליאם בלייק, שאין לי אותו פה איתי כרגע, שהוא אומר, הוא אומר, אלו שמנשקים את האושר בעודו חולף, חיים בסוג של eternity bliss, או eternity love. אלו, ואני לא זוכר, באנגלית זה מתחרז מאוד יפה, אני מאוד אוהב את הדימוי הזה של לנשק את האושר או את השמחה בעודם חולפים. האושר מופיע מעצמו. האושר בחיים אנחנו לא מייצרים אותו. האושר, הבודה אמר שהאושר הכי גדול זה תודעה שלא משתפקת. תודעה שלא אחוזה ברעיון שאנחנו זקוקים למשהו כדי להיות מאושר, היא תודעה מאושרת. הבודה אמר, כשזה ברור לנו מתוך ההתנסות, אז הדרך ברורה לנו לחלוטין. כשברור לנו, כשההתנסות שלנו היא שתודעה שמסופקת מעצם היותה, היא מאושרת יותר מכל סיפוק אחר, שאנחנו חווים את זה ואנחנו יכולים להציץ לזה במדיטציות ולא במדיטציות, ואם תסתכלו על זה תראו שיש לא מעט מקורות של אושר בחיים שלנו, של שמחה בחיים שלנו, שהם לא תלויים בכמה השתוקקנו או אם בכלל השתוקקנו. הרבה פעמים האושר הגדול מופיע בצורה בלתי צפויה ובלתי מתוכננת, ולא היה שם השתוקקות. אולי נוצרת היחזות, כי אנחנו רוצים לאחוז בזה כי זה כל כך נעים, אבל זה מאוד מעניין לגלות שאושר והשתוקקות הם לא תלויים זה בזה. ואושר באופן בסיסי ועמוק לא זקוק לזה שנשתוקק אליו. אז הציור הזה, Kiss the joy as it flies, זה דימוי מאוד יפה, כי זה אומר לנו פשוט נהיה קשובים ואפשר להנות ולמצוץ מהצוף של האושר ולנשק את האושר ולחוות אותו, אבל להשתוקק אליו ולאחז בו, זה כבר הזמנה של דוקה. אז לזהות את התשוקה ולזהות את זה שאנחנו לא חייבים להיות משועבדים או מותנים על ידי כל תשוקה שמופיעה. יש תשוקות שאפשר באופן טבעי לממש, ואין פה הצבעה על זה שתשוקות הן בעיה. הבודה אמר, היחזות היא הבעיה, לא התשוקה. התשוקה היא תחושה של אני חסר, לא מספיק טוב לי, אני זקוק ל... אבל היחזות, ההתניה, להחזיק את התשוקה ולהיות, לחיות מתוך הרגשה של אני חייב לממש את התשוקה שלי, או את התשוקות בכלל, היא המפתח לסבל. יש תשוקות שאפשר באופן פשוט להיענות להם ולראות שהן מעצמן מגשימות את עצמם, אבל אפשר גם לראות משהו מאוד יפה. אפשר לראות שתשוקה, כמו כל דבר אחר, באה, רוקדת, מכניסה בהתחלה התרגשות, ואחרי זה אי שקט, והרבה אי שקט לתוך המערכת, וכשאנחנו לא מקובעים אחוזים בדימוי של אני חייב להגשים אותה, שאני חייב לממש אותה כאן ועכשיו, היא מעצמה גם עוברת ומתחלפת למשהו אחר. וכשברור לנו שתשוקה באה והולכת ומשאירה אותנו, אם אנחנו לא נאחזנו באובייקט או ברעיון של אני חייב להגשים אותה, היא משאירה אותנו שלמים, היא לא משאירה אותנו חסרים, היא משאירה אותנו שלמים. כשאנחנו לא אחוזים בתשוקה, אז אנחנו משוחררים ממנה, ותחושת החסר שנוצר על ידי התשוקה, כי מה שגורם לתחושת החסר שלנו, וזאת עוד הזמן על חקירה, כל פעם שתרגישו שאתם חסרים משהו, אתם תזהו שם איזושהי השתוקקות, איזשהו רעיון של אני זקוק ל כדי להיות שלם. ואת רוב ההשתוקקויות והאחזיות האלה לא חקרנו, ואם נצעד בדרך, ככל שנצעד בדרך, אנחנו מוזמנים לגלות שתחושת אי השלמות שלנו מבוססת על חקירה שלא הושלמה, מבוססת על השתוקקויות שלא גילינו אותן, על תחושות החסך שלנו והחסר שלנו, הם לא אינרנטיות למציאות, אלא הם התקבעו בתודעה שלנו. וכשאנחנו מגלים שאנחנו לא תלויים בדימויים של החסכים שלנו, אנחנו שווים לחוויית השלמות שלנו שהייתה מהיום שנולדנו. כשילד נולד, הוא כנראה לא מרגיש, חוץ ממדי פעם, צורך בציצי ובחום וחלב ואהבה, הוא לא מרגיש שחסר לו משהו. הוא לא אומר, רק שיהיה לי את הזה, אז אני אהיה בסדר. מתישהו החסכים, התשוקות, הופכות ומנהלות אותנו. אבל זה כבר סיפור אחר. אז אני רוצה לסיים ולהגיד שהדרך מובילה אותנו עוד ועוד לגלות ולחקור את הדרך לחיות בעולם הזה פחות ופחות מותנים ביחזויות. זה דרך שהיא לא קורית ביום אחד ולא קורית בריטריט אחד, אבל כל תרגול וכל תשומת לב וכל חקירה יכולים לשחרר אותנו יותר ויותר. וזה גם לא אומר שאנחנו, כשאנחנו לא משתוקקים יותר ולא נאחזים יותר, אם זה קורה, שאנחנו מפסיקים להיות פעילים. שלא נבין מזה שהאידאל הבודהיסטי הוא של בן אדם שיושב פסל ולא עושה כלום. יש לנו מנועי פעולה אחרים גדולים וכבירים והרבה יותר ברי קיימא, זה מילה שמאוד טרנדית היום, sustainable, ברי קיימא, בר קיימא. למשל אהבה, התנועה הזאת שרוצה להרעיף טוב על עצמנו ועל העולם, היא לא תנועה של השתוקקות. היא יכולה להיות נגועה בהשתוקקות, אבל תודעה שלא נאחזת ותודעה שלא משתוקקת, היא תודעה שבאופן טבעי מקרינה הרבה אהבה ואכפתיות וחמלה כלפי כל הכיוונים, פנימה והחוצה, והיא מתגלה לנו כמנוע, כמוטיבציה לעשייה, לפעולה ולשינוי הרבה יותר עמוקים ומועילים מאשר משתוקקות שפועלת מתוך תחושה של אין לי, של אני זקוק לי, של אני חייב את. אני אומר את זה כדי שלא נדאג ש... אם לא נשתוקק יותר, אז נהפוך לזומבים, ממש לא. בוא נשב דקה או שניים.